נמצאים בהם עכשיו, חג החנוכה. אני כבר מקדים ואומר שהשיעור הזה הוא יהיה שיעור קצת חריג מהשיעורים שאנחנו בדרך כלל לומדים איתכם. בדרך כלל אנחנו יותר מתעסקים עכשיו ברמה, נקרא לזה, הרוחנית, האישית, הקיומית. הפעם אנחנו הולכים יותר להתעסק ברמה ההיסטורית הרוחנית. זה שיעור שיהיה לו להערכתי רווח כפול. ראשית, באמת לדבר על עניינו של חג החנוכה, מזווית שלדעתי הרבה פעמים שוכחים אותה קצת. והרווח השני הוא שיהיה פה, אני מקווה, הזדמנות גם לסדר פה את לוח הזמנים של הרבה מאוד אירועים בהיסטוריה של עם ישראל, שאני בטוח שעל חלקכם שמעתם, אבל הם קצת נמצאים בבלגן. מהניסיון שלי, מה שקורה הרבה פעמים, זה שאנשים כמובן מציינים את החגים, חנוכה, פורים, פסח, אבל כל כך ברור להם מה היה לפני מה, והכל נהיה סלט אחד גדול, ובאיזה שלב גם טרומפלדור נכנס לתמונה, ויום השואה ויום הזיכרון, ואף אחד לא מבין מה קורה פה. אז יש פה הזדמנות קצת, לא את הכל, אבל לפחות את האזור של חנוכה, לסדר. אבל אתם צריכים להיות קשובים, זה הולך להיות 50 דקות, משהו בסגנון, די תחוסות, עם הרבה ידע, הרבה נתונים, צריכים להחזיק ראש, אחרי זה אולי תוכלו לצלם את ה... צילום מסך של המצגת פה, זה לדעתי יעזור לכם אחר כך ב... לזכור כל מיני אירועים בהיסטוריה של עם ישראל. אז בואו נתחיל. למה חוגגים את חג החנוכה? הסיבה שכולנו מכירים עוד מגן הילדים, שפעם היה מלך רשע בשם אנטיוכוס, שגזר גזרות על היהודים, שלא ישמרו שבת ולא יעשו ברית מילה ולא קידוש החודש, ובאיזשהו שלב המכבים הגיבורים יצאו למלחמה נגד היוונים והם ניצחו אותם, וחלק מהניצחון במלחמה הם מצאו פח שמן, אחרי שהיוונים טימאו את בית המקדש, מצאו פח שמן אחד טהור שהיה אמור להספיק ליום אחד, וקרה נס והספיק לשמונה ימים, ולכן אנחנו חוגגים כל שנה את חג החנוכה שמונה ימים. ועל זה מתווסים כל מיני מנהגים, מכיוון שהנס היה סביב שמן, אז אוכלים מאכלים רבויי שמן וקלוריות, כמו סופגניות, ספינג'ים, כמובן של רולדין, כן? אנחנו לא סתם משקיעים. וזה חג החנוכה. אז פה זה הזמן לאוויר לא נכון. זו לא הסיבה של חג החנוכה. למה? כי מי שחושב שהסיבה של חג החנוכה זה נס פך השמן, הוא חייב לשאול שאלה. ככה שואלים חכמי ישראל. הלא ניסים רבים היו לישראל, ואף אחד לא נקבע עליו כזה חג. בעם ישראל היו אלפי ניסים. בתנ״ך מתוארים ניסים בהרבה יותר גדולים מחג החנוכה, ואף אחד לא קבע על זה חג. לא יום אחד ובטח לא שמונה ימים. מי שלצורך העניין ניסים עם שמן, זה מה שעושה לו את זה. אז הנה, בתנ״ך מתואר על הנביא אלישע, שבספר מלכים מגיעה אליו איזו אישה, היה אז רעב בארץ, אומר לה הנביא, מה יש לך בבית? היא אומרת, קד קמח וצפחת שמן. אומר לה, קד הקמח לא יכלה וצפחת השמן לא תחסר, עד אשר יבוא מטר על פני האדמה. כן, אליהו זה היה, מכילה, אני כבר לא זוכר, אליהו, אלישע. אחד הנביאים, והנה, צפחת השמן המשיכה ואף אחד לא קבע על זה חג. הגמרא מתארת על ביתו של רבי חנינא בן דוסא, שהתבלבלה ושמה בנרות שבת חומץ במקום שמן. מה כבר שאלות? רק התחלנו, חברים. או, תגיד, אין, אל תדאג, נעבור אחד אחד, תנו לי, חברים. תזרמו איתי. שרבי חנינא בן דוסא היא שמה... חומץ במקום שמן, אמר לרבי חנינא, מי שאמר לשמן שידלוק, הוא יאמר לחומץ שידלוק. והנרות דלקו, ואף אחד לא קבע על זה חג. אז כפי שאמר, מה השם? נועם. שאלה טובה. מה? זה ניסים פרטיים. הסיבה שחג החנוכה נקבע, כי זה נס כללי. היה פה... היו, בדיוק. אומרים, שמע, היה מלחמה, היוונים, המכבים ניצחו את היוונים, מעטים את המרובים, גם זה לא סיבה לקבוע חג. היו הרבה מלחמות וניסים כלליים לעם ישראל שלא קבעו על זה חג. בספר שופטים, גדעון עם 300 איש מנצח 20 אלף מדיינים, לא קובעים על זה חג. ישוע בן נון כובש את ארץ ישראל, את 31 מלכי כנען, שוב, מעטים מול רבים, ולא סתם מלחמה. דיברנו על מלחמה כללית, מלחמה כללית עם ניסים, חומות יריחו נופלות, אבנים גדולות יורדות מהשמיים, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. הבן אדם מעמיד את השמש והירח בשמיים, ולא קובעים על זה חג. וכאן, סליחה על הביטוי, על נס מעפן של פח שמן שמרזיק מעמד 8 ימים, על זה עכשיו 8 ימים חג. חנוכה זה החג הכי ארוך בלוח השנה היהודי. 8 ימים. פסח זה 7 ימים. סוכות 7 ימים, מדאורייתא. ועל זה 8 ימים קבעו חג. למה חוגגים את חג החנוכה? אז בשביל זה, כאמור, אני רוצה עכשיו שתחזיקו ראש. אנחנו עושים פה עכשיו סקירה היסטורית רוחנית של מה קורה בעם ישראל באזור חג החנוכה, וזה יסביר לכם על מה החג הזה נקבע. שימו לב. נתחיל מחורבן בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון נחרב, שימו לב, בשנת 586 לפני הספירה. מחילה מראש, אני משתמש בתאריכים לועזיים. אפשר היה להגיד, במקום זה, כמו שאתם רואים, גקעד, אבל הנחת המוצא היא שאם אני אגיד גקעד, אף אחד לא יהיה לו מושג על מה אני מדבר. אז מינוס 586 לפני הספירה, נחרב בית המקדש הראשון, על ידי מי? הבבלים. נבוכדנצר, מלך בבל, מחריב את בית המקדש הראשון, ועם ישראל יוצא לגלות של 70 שנה בבבל. הנביא ירמיהו ככה אומר, אחרי 70 שנה פקוד אפקוד אתכם נאום השם. עם ישראל יוצא לגלות בבל, הם יושבים שם, ובאיזשהו שלב, בשנת 539 לפני הספירה, שימו לב, שאנחנו אומרים לפני הספירה, אז השנים יורדות, כן? כל הזמן שאנחנו מתקדמים, אז השנים יורדות. נבוכדנצר מת ועולה במקומו מלך בבלי אחר בשם בלשצר. בלשצר המלך, ככה מופיע בספר דניאל, הוא עולה לשלטון ואז הוא עושה משתה גדול, עושה מסיבה גדולה כדי לחגוג את הניצחון על עם ישראל. אומרים חז"ל שהוא עשה איזה חשבון טעות שעברו 70 שנה, חשב שעם ישראל לא ניגל, הוציא את כלי בית המקדש, כמו שלימים יעשה מי? אחשוורוש, וחוגג את הניצחון. ואז, באמצע המסיבה הגדולה, פתאום מופיעות, ככה הנביא דניאל מתאר, פתאום מופיעות אותיות על הקיר. שימו לב, זה ציור, תכירו, של צייר נוצרי בשם רמברנט, שמצייר את משתה בלשצר, על פי מה שכתוב בספר דניאל, שבאמצע המשתה, פתאום מופיעות האותיות, מנה, מנה, תקל ופרסין. אגב, הוא דייק רמברנט, שעל פי המדרש זה באמת הופיע ככה אותיות, לאורך. היו לו שכנים יהודים שלימדו אותו את המדרש הזה. בלשצר, ככה הנביא דניאל מתאר, לא מבין מה המשמעות של המילים הללו. הוא קורא לדניאל, שהיה אז בחצר המלכות, ואומר לו, דניאל, מה זה מנה מנה תקל ופרסין? בתרגום, מנה מנה, חלק חלק, תחלק, תשקל ותחלק מלכותך בידי הפרסין. ויש את הזיזלת בעם ישראל, הפרסים יכבשו את האימפריה שלך. בהערת סוגריים, אם שמעתם פעם את הביטוי, הכתובת הייתה על הקיר, מכירים את המשפט? זה לקוח מפה. הכתובת הייתה על הקיר. יש פה איזה אסון ידוע מראש. ובאמת, באותה שנה, שימו לב, בשנת 539 לפני הספירה, חילות פרס כובשים את האימפריה הבבלית, עם היישוב היהודי בפנים. אתם מבינים, היהודים היו תחת שלטון בבל, ועכשיו פרס בלעה את האימפריה הבבלית, והם עוברים לשלטון פרס. שנה לאחר מכן, מלך פרס, איך קראו לו? כורש. תמונת פרופיל. כורש, מלך פרס, מציר הצרה. הוא פונה לעם ישראל, היהודים שנמצאים, ואומר להם, כה אמר השם לכורש משיחו. כל ממלכות הארץ נתן לי השם, והוא פקד לו לבנות בית לשמי. מי בכם, הוא אומר ליהודים, אשר רוח השם עמו, יעלה ויבנה בית לשמי. אני נותן לכם רשות לבנות מחדש את בית המקדש. מתוך 1.5 מיליון היהודים שהיו אז בבבל, שזה כבר לא בבל, זה בעצם פרס, רק 50,000 נענים לקריאה, והם עולים לארץ ישראל בראשותו של מנהיג בשם? לא, זרובבל. לא להתבלבל, אמרתי לכם, נעשה לכם פה סדר בכל הבלגן. בשנת 538 לפני הספירה, זרובבל עולה עם 50,000 יהודים ומתחיל לנסות לשקם פה את ארץ ישראל, ואחרי מאמצים גדולים, בשנת 516 לפני הספירה, בדיוק 70 שנה מאז חורבן בית המקדש הראשון, זרובבל בונה את בית המקדש השני. עכשיו, שימו לב, פה, בין 538 לפני הספירה ל-516, קרה הסיפור של פורים. תמיד אנשים מתבלבלים, שואלים מה קודם למה, אז אומרים חנוכה, כי בלוח השנה חנוכה קודם. פורים היה מאות שנים לפני חג החנוכה. לפי מה שחזל, מה שמתארים, שזרובבל, שהוא הגיע פה לארץ ישראל, הוא נתקל בהתנגדות מהגויים שהיו פה בארץ. וחלק מההתנגדות שלהם הייתה שהם שלחו כתב שטנה על יושבי ירושלים. הם שלחו כתב על שנה למלך פרס שהתחלף, כורש נפטר, ובמקומו עלה מלך בשם ארחשטסטרה, הידוע בכינויו, אחשוורוש, שאחשוורוש, בעידוד של המן, עצרו את בניית בית המקדש. הם עצרו את זרובבל מלבנות בית המקדש, וכל המאבק, כך אומרים חז"ל, בין מרדכי לאמן, מגילת אסתר, זה בעצם סביב הנקודה הזו. האם היהודים יותר להם לשוב ולבנות את בית המקדש? מבחינה היסטורית, מה שקרה, שאחרי שאחשוורוש נפטר, הבן שלו, דריווש, שיש צד שאולי הבן של אסתר, אפילו יהודי, הוא נתן רשות מחודשת לזרובבל, שבנה את בית המקדש כאמור ב-516. בסדר? זה הסיפור של פורים. הלאה, כמה שנים לאחר מכן, בשנת 458 לפני הספירה, מגיעה עלייה נוספת בשם עליית עזרה, על שם המנהיג שלה, עזרה הסופר. בשנת 445 לפני הספירה מגיעה עליית נחמיה. שתי עליות שמביאות עוד 50,000 יהודים פה לארץ ישראל, שהם, שימו לב, בונים את חומות ירושלים. בית המקדש השני כבר נבנה פחות או יותר על ידי זרובבל, אבל חומות ירושלים היו פרוצות, מה שאפשר בעצם ליישוב פה להיות חסר הגנה. עזרא ונחמיה בונים את חומות ירושלים, ולמעשה פותחים את מה שאנחנו מכנים עידן הבית השני. זה בא לידי ביטוי גם בזה שאחרוני הנביאים נפטרים בתקופה הזו, חגי, זכריה ומלאכי, ועזרא הסופר מייסד את, מה הוא מייסד? איזה מועצה? אנשי כנסת הגדולה. מועצת החכמים הראשונה של עם ישראל, מתחיל העידן של התורה שבעל פה. בואו נסכם מה שקורה עד עכשיו. בשנת 445 לפני הספירה, המצב של העולם היהודי הוא כזה. 1.5 מיליון יהודים פחות או יותר נמצאים בפרס, תחת שלטון פרסי. 100,000 יהודים נמצאים פה בארץ ישראל, שהפרסים שולטים. אתם מבינים? פרס שולטת, היהודים נמצאים פה באיזה סוג של אוטונומיה. נחמיה מתמנה כפכה, זאת אומרת, כאחראי על השלטון מטעם הפרסים. בית המקדש בנוי, מקריבים קורבנות, מפתחים פה את הארץ, חקלאות, כפרים, והכל נראה סבבה. ככה הדברים ממשיכים במשך 100 שנים עד שבשנת 333 לפני הספירה מגיע כוח חדש לזירה. מצביא יווני, צעיר וקריזמטי בשם אלכסנדר מוקדון, מאגד את הרי יוון סביבו ויוצא למסע כיבושים נגד האימפריה הפרסית. הוא נחשב עד היום המצביא הגדול ביותר בהיסטוריה. תוך כמה שנים הוא ממוטט את האימפריה הפרסית, אתה יודע? ו... בשנת 333 לפני הספירה, הוא כובש את ירושלים. היהודים עוברים משלטון פרסי לשלטון יווני מוקדוני. אלכסנדר מוקדון ממשיך עוד קצת את הכיבושים שלו, מגיע להודו, זה היה קצה העולם דאז, שם הוא מת, לא ברור אם הוא מת מנרצח או מת עם מחלה, הוא נפטר בגיל צעירי יחסית, 33 נדמה לי, הספיק הרבה, לכבוש את כל העולם עד גיל 33, אבל הוא לא השאיר יורשים, לא היה לו ילדים. ולכן אחרי מותו מתחילה מלחמה בין שרי הצבא שלו, קוראים לזה מלחמת הדאודחים. דאודח ביוונית זה גנרל, שר צבא. מלחמה מי ישלוט באימפריה. אחרי 50 שנה של מלחמה, המפה העולמית מתעצבת באופן הזה. באזור יוון שולט שר צבא יווני בשם אנטיגונוס, שמייצר שושלת מלכים שנקראת בית אנטיגונוס. באזור צפון אפריקה ומצרים שולט שר צבא יווני בשם תלמאי ומייסד מלכות בשם בית תלמאי, ובאזור סוריה וארץ ישראל שולט שר צבא יווני בשם סילבקוס, שמייסד שושלת מלכים בשם בית סילבקוס, והוא קורא לעצמו אנטיוכוס הראשון. אנטיוכוס זה לא שם של מלך אחד, אלא זה כמו פרעו. זה שם של מלכים יוונים מבית סילבקוס. עד כאן? בהתחלה, המפגש עם היוונים נראה טוב. בואו ננסח את זה לפני זה, רק תראו את הדברים בלשון הנביא, בספר דניאל. בשנת שלוש למלכות בלשצר המלך הזו נראה אליי, ואשא עיניי ונראה איל אחד מנגח ים הצפונה ונגבה, וכל חיות לא יעמדו לפניו והן מצים מידו, והנה צפיר העיזים בא מן המערב על פני כל הארץ, ויח את האיל וישבר את שתי קרניו, ולא, וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד, וכעצמו נשברה הקרן הגדולה. מסביר המלבים, ואשא עיניי ואראה, הנה איל זה מלכות מדי ופרס, דריווש ואחריו כורש, והמלכים שמלכו אחריו כבשו ארצות רבות, והנה צפיר העיזים ומלכות יוון. צפיר העיזים הגדיל עד מאוד, מלכות יוון הרחיבה ממשלתה על כל העולם, וכעצמו נשברה הקרן הגדולה, אלכסנדר מת מעצמו בחצי ימיו, וכו' וכו', ואז היא, המלכות שלו התפצלה לארבעה, לשלושה ראשים. עד כאן זה התיאור ההיסטורי. מכאן למעשה מתחיל סיפור חג החנוכה. בהתחלה, המפגש בין היוונים, בין אלכסנדר מוקדון ליהודים, נראה דווקא מאוד מבטיח. הגמרא מתארת שכאשר אלכסנדר מוקדון הגיע לשערי ירושלים, יצא לקראתו שמעון הצדיק, הכהן הגדול. ואז שראה אותו אלכסנדר מוקדון, ירד מהמרכבה שלו והשתחווה. שאלו אותו עבדיו, מדוע אתה משתחווה ליהודי זקן זה? אמר להם, דמות דיוקנו רואה אני בחלום ונוצח. כל פעם אני רואה את הדמות, החזון של האיש הצדיק הזה, וזה נותן לי כוח. מה היה מבחינה היסטורית, כמובן אנחנו לא יודעים, אבל מה שחזל רוצים לומר במדרש הזה, שבתחילת הדרך הייתה קריאת ברך של התרבות היוונית מול היהודים. בהתחלה היוונים מאוד מאוד התרשמו ממה שהם מצאו פה בארץ ישראל. אלכסנדר מוקדון, צריך להבין, הוא היה מה שמכונה כובש נאור. הוא לא ניסה להשמיד את העמים שהוא כבש, אלא הוא ניסה ללמוד מהם. איך קראו למורה, לרבה של אלכסנדר מוקדון? איך קראו לו? אריסטו. פילוסוף אריסטו היה המורה של אלכסנדר מוקדון, והוא חינך אותו לקחת את החוכמות, ושאלכסנדר מוקדון הגיע פה לארץ ישראל, היו איתו פילוסופים שמתחילו ללמוד מהיהודים, אחרי זה אגב בית תלמאי. הם הכריחו את היהודים באלכסנדריה לתרגם את התורה ליוונית, שוב, זה יצא נזק, אבל הם התכוונו לטוב, כאילו ללמוד את החוכמה היהודית, ואלכסנדר העביר את כל החוכמה הזו ליוון, וביוון כל כך התרשמו ממה שהם מצאו פה בתורה, שהשתרש ביטוי, הם היו עומדים ביוון ומצביעים לכיוון ארץ ישראל, איזה כיוון ארץ ישראל נמצאת מיוון? מזרח. היו מצביעים מזרחה ואומרים אוריין, אוריין. אוריין ביוונית זה מזרח. החוכמה נמצאת במזרח. מזה הגיעה המילה? אוריינטציה. יודעים את המילה הזו? אוריינטציה שלי היא שם. הכיוון הוא שם. זה היה אלכסנדר מוקדון. אבל היורשים שלו, בית סילבקוס, הם כבר פחות מתלהבים מהיהודים. יש שם תיאורים שלאט לאט בית סילבקוס מתחיל להתעצבן ממה שקורה פה. דבר ראשון, הם שמים לב שבניגוד לכל השבטים שהם כבשו, היהודים זה השבט היחיד שמה שנקרא לא מוכן להיטמע במרחב ההלניסטי. לא מוכנים לקבל את התרבות היוונית, אבל יותר מזה. הם גם זיהו שיש משהו בעולם היהודי שמנוגד לתפיסה היוונית. למשל, אחד הכתבים שם, של הניצבים שם, אחד המפקדים היוונים, הוא כותב שיש בעיה מאוד קשה אצל היהודים. הם משחררים את העבדים שלהם כל שש שנים. הוא אומר, אם דבר כזה יתפשט, זה יהרוס לנו את האימפריה. כל התפיסה היוונית, למדנו את זה קצת בשיעורים כבר, תפיסה היוונית היא בנויה על זה שהעולם הוא עולם מטריאליסטי, חומרי. הכל מוגבל. אנחנו נשלטים בידי אלים זוכרים? למדנו על זה. איך קוראים לראש האלים היווני? זהוס. ומי הטייטנים הענקים שהולידו אותו? כרונוס, זמן, אורנוס, שמש, גאיה, אדמה. אנחנו נשלטים בידי כוחות טבע. אדם נולד עבד, הוא יישאר עבד. אדם לא יכול להשתנות. כל המיתולוגיות היווניות זה כמו אדיפוס, סיזיפוס. הכל, החיים זה גורל אכזר שאתה לא יכול להתחמק ממנו. הרעיון הזה שבן אדם יכול להשתחרר, להיות חופשי, זה מנוגד לתפיסה היוונית. ולכן שהם גוזרים גזרות על ישראל, על איזה שלושה דברים הם גוזרים? שבת, ברית מילה, קידוש החודש. שבת, הרעיון הזה שבאמצע השבוע, באמצע מעגל הזמן, אפשר לשבות, היוונים לא קולטים את זה. ברית מילה, אפשר לנצח את הגוף. זה גם משהו שמנוגד, קידוש החודש, הרעיון הזה שאפשר לשלוט על הזמנים, היוונים מרגישים באינסטינקט שזה דברים שמנוגדים, ולאט לאט מתחילה התנקשות בין בית סילבקוס ליהודים, עד ששימו לב, בשנת 175 לפני הספירה, עולה לשלטון אנטיוכוס הרביעי. אנטיוכוס הרביעי, הכינוי שלו היה אנטיוכוס אפיפנס. אפיפנס ביוונית זה גדול, אבל העבדים שלו היה להם כינוי שהם כינו אותו מאחורי הגב. הם כינו אותו אנטיוכוס אפימנס. אפימנס זה משוגע. משוגע בצד השלילי, לא מי משוגע, אני משוגע, אלא מטורף. הוא היה אדם אחוז דיבוק, כאילו הוא רצה לחסל את היהודים, הוא התעצבן מהם. היו לזה גם סיבות פוליטיות. אנטיוכוס הרביעי היה כבר מלך מאוד חלש. אתם מבינים, האימפריה היוונית כבר התפוררה, ובמקביל איזה כוח אחר התחיל לעלות במערב? רומא. אחד התיאורים ההיסטוריים מתאר שאנטיוכוס יצא לאיזה סכסוך עם בית תלמי. הם כל הזמן רבו ביניהם האימפריות היווניות. אז הוא ילך עם הצבא שלו מסוריה, עבר דרך ארץ ישראל והגיע לאלכסנדריה שבמצרים. הוא רצה להילחם שם עם איזה צבא של בית תלמי, ואז מתואר שהוא הגיע לאלכסנדריה, הוא רואה שם בכניסה לעיר מחכה לו אדם אחד. הוא לא מבין, הוא מתקרב עם הסוס וכל החיילים, ואז אותו אדם אומר לו, לפני כולם, אומר, תקשיב, אני שליח של הסנאט הרומאי. אין דעתו של הסנאט הרומאי נוחה מהמלחמה הזו. אתה לא בא לנו טוב עכשיו פה עם הסכסוך שלך. עכשיו אתה חוזר אחורה ואין מלחמה. אומר לו אנטיוכוס, לא נעים, פדיחה, באתי פה עם הצבא, כולם יגידו שאני הולך, בוא תן לי, נעשה את זה יפה, הסכם שלום, נפריח יונים, שנרגיש טוב. ואז השליח הרומאי, ככה מתארים שם ההיסטוריונים, הוא היה כל כך שחצן וכל כך בטוח בכוח שלו. ואנטיוכוס היה כבר מלך פח, שהוא פשוט העיף אותו מהסוס לפני כולם, סימן סביבו מעגל, לקח מקל, סימן כזה עיגול סביבו, אמר לו, פה אתה יושב במעגל הזה, עד שאתה מחליט אם אתה רוצה להתגרות ברומא. קיצור, רצה להשפיל אותו. והסיפור היה שאנטיוכוס לא היה לו ברירה, הוא ישב שם 18 דקות, אנשים ספרו את זה שם עם הסטופר, ואחרי 18 דקות הוא קם, וחזר חזרה עם הצבא, עם זנב בין הרגליים. עכשיו תבינו, אנטיוכוס, הסיפור הזה מתפשט בכל העולם. מסתבר שאנטיוכוס הוא מלך פח. עכשיו שהוא חוזר ממצרים לכיוון סוריה, דרך איפה הוא עובר? כן, ממצרים לסוריה, איפה הוא עובר? ארץ ישראל. בארץ ישראל יש יהודים שצוחקים עליו. הוא צריך להראות להם מי הבוס. ואז אנטיוכוס מתחיל להשתולל. הוא מתחיל לרדות ביהודים. דבר ראשון, מטיל עליהם מיסים מטורפים, שאין סיכוי לעמוד בהם. היהודים אומרים, אין לנו כסף. הוא אומר, לא מעניין אותי. הוא לוקח צבא, שימו לב, הצבא של אז זה לא היה צבא סדיר. זה היה מה שנקרא שכירי חרב. זה היו גדודים של פושעים, אנשים שזה היה המקצוע שלהם. שאנטיוכוס מכר להם את ארץ ישראל בצורת פרוטקשן. מה להם? אתם אומרים, הגליל שלכם, תעשו פה מה שאתם רוצים. סוף החודש, אני רוצה עוד פה שלושה שקי זהב. והגדודים האלה פושטים בכל ארץ ישראל, רוצחים, אונסים, אומרת המשנה, עיירה שעבר בגייס, כפר שעובר בה שם גייס יווני, בחזקה כל הנשים טמאות לבעלם. אף אחד לא ניצל, גמרנו. זה, שם זה תיאור שאחד הכהנים אומר, אני ראיתי אותה ולא קרה לה כלום. אומרים חכמים, אין דבר כזה. היוונים לא משאירים אף אחת. והם מתחילים פה לשרוף כפרים ולהשתולל. במקביל לזה, יש עוד תופעה שהיהודים צריכים להתמודד איתה. קבוצה קטנה, אבל מאוד מאוד מחוזקת, חזקה ותקשורתית ועם כסף, בעם היהודי מתחילים להבין מה שנקרא מאיזה צד החמה מרוחה, למי כדאי להצטרף, והם מתחילים להתייוון, ומתחילים להצטרף ליוונים. באיזה שלב אחד המתייוונים קראו לו יסון, אנטיוכוס ממנה אותו ככהן גדול, שזה היה סוג של ראש ממשלה, והוא מקים ליד בית המקדש איצטדיון, זה הכל מילים יווניות, מבינים? מקים איצטדיון ספורט, ואומר מהיום לא עובדים בבית המקדש, אלא הולכים לראות תחרויות. באיזה שלב יסון מודח, עולה במקומו מתייוון עוד יותר קיצוני, בשם מנלאוס, שהוא מבטיח לאנטיוכוס שיביא לו יותר מיסים, לכן הוא מינה אותו. ואז הוא מביא צבא מסוריה, שהם מקימים מצודה, איפה שהיום אזור הר ציון, מצודה בשם חקרה. זה הופך להיות המרכז השלטוני של היוונים והמתייוונים בארץ ישראל, ומשם הם יוצאים למסעות עונשים בכל ארץ ישראל, ואז, אחרי 7 שנים של דיכוי מטורף, בשנת 167 לפני הספירה, פורץ המרד. פה קורה הסיפור הידוע שאחת המשלחות העונשים האלה מגיעות לכפר מודיעין, ושם התתיה הורג את המתייוון, מכריז מי להשם אליי, ומתחיל המרד. למה עשיתי לכם את כל הסקירה הזו? אמרנו, התחלנו בשאלה למה חוגים את חג החנוכה. תבינו מה הראש של היהודים פה ב-167 לפני הספירה שפורץ המרד. למה פורץ מרד המכבים? מרד המכבים פורץ, שימו לב, בגלל שזו בהגדרה הלכתית מלחמת שמד. קרי, ליהודים אין בעיה עם זה שהיוונים שולטים עליהם. זה, למה אין להם בעיה על זה? כי אנחנו רגילים ששולטים עלינו. אתם מבינים? זה שאתם את הסקירה הזו. אנחנו כבר מאות שנים נשלטים בהתחלה בידי הבבלים, אחרי זה בידי הפרסים, אחרי זה בידי היוונים המוקדונים, ועכשיו בידי היוונים הסילבקים. זה שנשלטים, אנחנו צריכים לשלם מיסים, זה אנחנו חיים זה בשלום. מה קרה עכשיו? קרה עכשיו שאנטיוכוס הוא מה שנקרא מנסה להרוג אותנו וגוזר עלינו גזרות. קוראים לזה שת שמד. לכן בהתחלה המכבים, המרד, זה מרד, קוראים לזה מלחמת התאבדות. למכבים ברור שאין להם סיכוי לנצח, והם אומרים יאללה, נמות על קידוש השם. יש למשל תיאור בספר המכבים, ספר המכבים תכירו, זה הספר שמשם אנחנו יודעים את כל הנתונים ההיסטוריים על חנוכה. בגמרא עצמה מוזכרות 5 שורות על חג החנוכה, שהדליקו פח שמן ונלחמו. כל התיאור, השמות, יהודה המכבי, מתתיהו, אנטיוכוס, זה הכל לקוח מספר היסטוריה של אותם זמנים, שנקרא ספר המכבים, ושם בספר מכבים מתואר למשל, שבתחילת המרד, המכבים, כן, מדליקים מזגן, אני יודע, זה מרגש, אבל תהיו פה, בסדר? בתחילת המרד מתואר שהמכבים, הם לא נלחמו בשבת. היה איזה משהו משונה כזה, שבקרבות הראשונים, היו מגיעים היוונים בשבת, היהודים היו מורים, יאללה, תהרגו אותנו. והנה, זה היה ראש כזה, שאנחנו פה שת שמד כזה, אנחנו הולכים להתאבד. תראו את זה למשל בנאום של יהודה המכבי שהוא נתן באחד הקרבות הראשונים. וכאשר ראו את המחנה הבא לקראתם ויאמרו ליהודה, היהודים אומרים, איך נוכל אנחנו המעטים להילחם בעמון עצום כזה? ויאמר יהודה, קלו להסגיר מעטים ביד רבים, ואין הבדל לפני השמיים להושיע ברבים או במעטים, כי לא ברוב חיל הוא ניצחון במלחמה, כי היא מן הרוח. ועכשיו שימו לב למשפט, מסביר דם קבי, על מה אנחנו נלחמים? הם באים עלינו ברוב גאווה ופשע להשמיד אותנו ואת נשינו וטפנו, ואנחנו, מה? נלחמים על נפשותנו ועל חוקנו. אנחנו יהודים מסכנים שרוצים לחיות בשלום, אתם מבינים? ככה זה מתחיל. כל הסיפורים שם בסגנון הזה, למשל ספר מכבים מתאר את הסיפור הידוע על חנה ושיבת בניה. שוב, אימא ושבעה ילדים שהיו מוכנים למות כדי לא להשתחוות לפסל. זה גבורה, אבל זה גבורה, מה שנקרא, גבורה פסיבית. ואנחנו יהודים נמצאים פה בגלות, שולטים עלינו הנאצים, האינקוויזיציה, היוונים, הרומאים. מה נשאר לנו? למות על קידוש השם. ככה זה מתחיל. ככה זה מתחיל. המלחמה בהתחלה היא שת שמד. ואז קורה משהו שהמכבים לא ציפו לו. הם מתחילים לנצח. אתם יודעים, זה לא היה בתוכנית. הם היו בטוחים שהם כולם הולכים למות. זה באמת לא קורה על ההתחלה, תבינו. המכבים היו סך הכל בכל המלחמות שלהם סדר גודל של 3,000 איש, שהם גם לא לוחמים מיומנים. זה כפריים וכולי. מולם עמד הצבא היווני, גדודים מקצועיים. בהתחלה, בקרב הראשון, הם מכסחים ליהודה המכבית הצורה. ליוונים הייתה שיטת לחימה, קראו לזה פלנגה. הם היו שמים מגינים דבוקים אחד לשני, חניתות, והיו פשוט מתקדמים, דורסים כל מה שבדרך. בשטח מישורי אי אפשר לנצח אותם. מה עושה יהודה המכבי? הוא ממציא שיטת לחימה שנקראת מלחמת גרילה. הוא בורח עם הלוחמים שלו להרי יהודה ושומרון. שם היוונים נכנסים עם כל הציוד הכבד שלהם לכל הנקיקים, הם לא יעילים, ואז יהודה המכבי והלוחמים שלו מחסלים אותם קבוצות קטנות. לכן הם מקבלים את הכינוי מכבים. מכבים זה עם קוף, לא עם חף. בסדר? לא מכבי תל אביב ולא ביר המכבי. מכבים זה קוף. מה זה מכבת בעברית? פטיש. יהודה המכבי זה יהודה הפטיש. אחרי זה הפכו את זה שיהיה מי כמוך באלים השם, אז הפכו את זה שיהיה ראשי תיבות. אבל במקור זה מכבת, פטיש. המכבים זה הפטישים. יהודה המכבי, יהודה התותח. אתם מבינים? זה הרעיון. הלוחמים הכי טובים שהיו לעם ישראל. הם מתחילים להילחם ביוונים ומתחילים לנצח. יהודה המכבי, עד היום לומדים בבתי ספר צבאים את הטקטיקות של יהודה המכבי. היו מגדולי החסידות שנהגו בחג החנוכה לשחק שחמט לזכר התכסיסים של יהודה המכבי. תלמדו את זה בספר המכבים. אגב, ממליץ לכם מאוד, מי שאין לו כוח לקרוא את כל ספר המכבים, אבל אתם לא תעשו את זה, ממליץ לכם לקרוא תקציר. יש חוברת מאוד יפה שהוציא דוקטור חגי בן ארצי, שנקראת מגילת חנוכה. יש שם 8 פרקים, אנחנו במשפחה ככה עושים. כל ערב אחרי שמדליקים נרות, קוראים עם הילדים פרק. הוא מתאר שם את כל בשפה יחסית ברורה, את כל מה שקרה שם. הם מתחילים לנצח, יהודה המכבי מנצח את הצבא היווני הראשון, היוונים לא מבינים מה קורה, שולחים צבא שני מנצח אותם, צבא שלישי מנצח אותם, ואז בשנת 164 לפני הספירה, הוא כובש את ירושלים. הוא לא תכנן את זה. הנה, המכבים באו כזה, יאללה, בואו נמות, ובום, מוצאים את ירושלים, ופה באמת קורה הסיפור הידוע שמצאו פח שמן שהרזיק 8 ימים. מה זה מזכיר לכם? איזה מלחמה מודרנית התחילה גם בצורה הזו של מלחמת אין ברירה ובום ירושלים? בדיוק. מלחמת המכבים והיוונים זה בדיוק כמו מלחמת ששת הימים. מי שמכיר את ההיסטוריה, מלחמת ששת הימים פרצה מלחמת אין ברירה. היו בטוחים שהמדינה הזו הולכת להימחק. בתל אביב קרו כבר קברים המוניים, כן? לקחו שם את גן מאיר וזה, עשו שם בתי קברות המוניים, היו בטוחים שהמדינה פה הולכת להיות שואה שנייה, ובום, תוך 6 ימים, ירושלים. יהודה המכבי מוצא את ירושלים. חז"ל אומרים שהם כל כך לא קלטו, המכבים שהם ניצחו, שכתוב הניסוח, לשנה אחרת קבעום לימים טובים. זאת אומרת, באותה שנה הם אפילו בכלל לא הבינו מה קרה פה. אבל הסיפור לא נגמר. למעשה הוא רק התחיל. יהודה המכבי יושב לו בירושלים, עוד מעכל את הניצחון, ואז פתאום מגיעים שליחים של הכפרים היוונים. סליחה, הכפרים היהודים בדרום. באים אליו ואומרים לו, תקשיב, אמנם היוונים הלכו, אבל יש לנו בעיות אחרות. יש לנו חוסר משילות בנגב. משתוללים פה בדואים, יורים קסאמים, תעשה משהו, אתה עכשיו פה אחרי. יהודה המכבי לוקח את אחיו יוחנן, אומר לו, כך, כמה מאות חיילים, אתה אלוף פיקוד דרום, לך תטפל בבעיות בדרום. פתאום מגיעים שליחים של, של הכפרים היהודים בצפון, אומרים לו, תקשיב, היוונים אומנם הלכו, אבל החיזבאללה מציק לנו. יש לנו בעיות בגבול הצפון. יהודה המכבי לוקח את אחיו שמעון, אומר לו, אתה אלוף פיקוד צפון, לך תטפל בבעיות שם. במילים אחרות, משפחת חשמונאי תופסת מלוכה. פעם ראשונה מאז חורבן בית המקדש שהיהודים מתחילים לשלוט פה בארץ ישראל. אבל זה לא נגמר כמו שמעתי לכם. היהודים בטוחים זהו, הכל טוב, סילקנו את היוונים, ואז שימו לב, בשנת 162 לפני הספירה, מגיע צבא חדש מסוריה, עם שר צבא בשם ניקנור. תבינו את היהודים, הם היו בטוחים שהסיפור נגמר, התחילו לשקם את הכפרים, הלוחמים חזרו לבתים שלהם, ופתאום הם רואים צבא של עשרות אלפי יוונים מגיע לירושלים. ניקנור פונה ליהודים ואומר להם, תקשיבו, אני הולך לכסח לכם את הצורה, אבל לפני זה נתן לכם הזדמנות אחרונה. תביאו לפה את יהודה המכבי ואת הסנהדרין, תביאו את המועצה שלכם, רוצה לדבר איתם. ניקנור עושה ישיבה שם עם יהודה המכבי, והסנהדרין אומר להם, תקשיבו טוב. אני ואנטיוכוס עשינו חושבים, והגענו למסקנה שאתם היהודים מג'נונים. יש לכם בעיות, אתם הקטע שלכם עם הדת משבש אתכם. אתם יודעים מה? מבטרים. כך אומר להם ניקנור, מבטלים את הגזרות. תשמרו שבת כמה שאתם רוצים, תיסו לאומן, תעשו ברית מילה, תעשו כדורכם, מה שאתם רוצים. רק דבר אחד, הוא אומר. אנחנו שולטים פה בארץ. בסדר? חוזרים למה שהיה קודם. שולם. בסדר? חוזרים, אנחנו שולטים, תעשו מה שאתם רוצים. כל הסנהדרין אומרים ליהודה המכבי, לך על זה. שמה נלחמנו? אכפת לנו שהיוונים שולטים? שולטים, כבר 500 שנה ששולטים עלינו. מה רצית? לשמור דת שלא ייקחו לנו יותר מדי מיסים? הנה, היוונים מסכימים, מה אתה עוד רוצה? כאן מגיע נס החנוכה. יהודה המכבי קם ואומר, לא. המלחמה פה זה לא מלחמת שעת שמד. זה לא עכשיו כמה יהודים מסכנים שמתחננים לפריץ, או לפחה, או לסולטן, או להיטלר, או לסטלין, שבקשה תנו לנו קצת איכשהו לחיות. אנחנו נלחמים פה על עצמאות ישראל. זה המלחמה. הסנהדרין שומעים את יהודה המכבי ואומרים לניקנור, עזוב. יהודה המכבי הוא נער גבעות מטורף. הוא מתנחל קיצוני שרוצה לסבך את כולנו למלחמה. אנחנו לא שם. אנחנו רוצים ממשלת אחדות וריפוי. אנחנו יחד מתחברים. הכל בסדר, לא רוצים לריב. יהודה המכבי אומר להם, חכו חכו, נראה מה יהיה. הוא בורח ליהודה ושומרון, כל הלוחמים הוותיקים שלו, המכבים, מצטרפים. ניקנור תופס את הסנהדרין, שוחט את כולם, כמובן לא התכוון לשום שלום, זה הכל היה רק בשביל ה... ומתחילה שוב מלחמה. תמיד חושבים, מה זה חנוכה? היוונים והמכבים נלחמו 8 ימים. מלחמות המכבים ביוונים נמשכו עד שנת 141 לפני הספירה, אתם מבינים? 26 שנה של מלחמה. מלחמה שכל הארץ הזו התמלה בדם. ניקנור שרף פה כל מה שאפשרי. המכבים נלחמו עד האיש האחרון. מתיתיהו, היו לו 5 בנים. מתיתיהו עצמו נפטר עוד בתחילת המרד. יהודה המכבי מנהיג את המרד במשך כמה שנים נגד ניקנור, נהרג בקרב. מחליף אותו אחיו יוחנן, לא צריך בדיוק את הסדר, אבל מחליף אותו אחיו יוחנן, מנהיג את המרד כמה שנים, נהרג. מחליף אותו אחיו יונתן, מנהיג את המרד כמה שנים, נהרג. מחליף אותו אחיו אלעזר, מנהיג את המרד, נהרג. לפי אחת המסורות זה היה בקרב עם פיל, כן, שהוא נשכב מתחת לפיל. ובסוף, אחרי 26 שנה של לחימה, האח האחרון, האח החמישי האחרון מבית חשמונאי, שמעון, מצליח לסלק את אחרוני היוונים מארץ ישראל ומקים את מלכות יהודה. מלכות שנמשכת עד שנת 70 לספירה. שימו לב, איזה שאנחנו כבר עוברים לספירה, שאז חורבן בית המקדש השני בידי הרומאים והיציאה לגלות. על זה חוגגים את חג החנוכה, אתם מבינים? חג החנוכה זה לא על נס פך שמן ואפילו לא על איזה ניצחון במלחמה. חג החנוכה, אומר הרמב״ם, הדברים הידועים שמהיום עד סוף החיים תזכרו את זה. כשבית שני, שמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, ביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות, ופשטו ידם בממונה ובנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימו התארות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצו לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, ושיעם מידם, והצילם, וגברו בני חשמונה הכהנים הגדולים והרגום, ומה קרה? הושיעו ישראל מידם. והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. מלכות מאוד מסובכת. מלכות חשמונאי היא מלכות עם המון בעיות, שהיא בסוף גם נחרבה. אבל על הדבר הזה מציינים את חג החנוכה. ואומר הרמב״ם בסעיף ב',
כשגברו ישראל על אויביהם בקרב הראשי, בקרב המרכזי על ירושלים, זה היה ב-25 בחודש כסלב. ונכנסו לאחר ולא מצאו שמן טהור, אלא פח אחד, והדליקו ממנו נרות 8 ימים, ומפני זה, אתם מבינים, מה מפני זה? לא מפני סעיף ב', מפני סעיף ב' וא', מפני זה התקינו חכמים באותו הדור שיהיו 8 ימים הללו, ימי שמחה והלל. נס פח השמן הוא לא עומד בפני עצמו. הוא ביטוי למה שהיה פה. לא קובעים בעם ישראל חג 8 ימים על פח שמן שמחזיק 8 ימים. אלא נס פח השמן הוא ביטוי איך השמן הטהור, איך הטהרה של עם ישראל היא מנצחת נגד כל הסיכויים. זה הרעיון. כמו שחג הפסח, אתם מבינים, על מה חוגים את חג הפסח? על יציאת מצרים. אוכלים מצה כי זה היה האוכל שהם אכלו. אז אתם מבינים, זה הרעיון של ניסים וחגים בעם ישראל. מה אתכם? מהיום שואלים אתכם, מה זה חג החנוכה? שימו לב, חג החנוכה, יום העצמאות של בית שני. זה הרעיון. בעם ישראל לא קובעים חגים על ניסים פרטיים, במחילה, מחבד וכל אלה שרושבים שאם האדמור שלהם משתחרר מהכלא, עושים איזה חג גאולה. לכל קהילה בעם ישראל יש את הגאולה שלה, לכל זרם רוחני בעם ישראל יש את הרב שלו שישתחרר, שכתב את הספר, שמת, שקם, הילולה, הכל נפלא. אבל חגים בעם ישראל קובעים על תשועה לאומית. שעם ישראל עובר עידן חדש. חזרה מלכות לישראל. אממה, כך הוא מגיעים אלינו. מה קרה? לפני 2000 שנה, כל יהודי וכל יהודיה ידעו שעל זה חוגים את חג החנוכה. ברור. מה, על פח שמן? חוגים על זה. חזרה מלכות לישראל. אבל, שעם ישראל יוצא לגלות, ו2000 שנה יהודים אי שם באירופה, אי שם בצפון אפריקה, מדוכאים, מושפלים, כל הדיבורים שדיברנו עכשיו על עצמאות, על מלחמה, על אסטרטגיות, זה מה שנקרא לא עובר מסך. ואז לאט לאט מתחילה להיווצר אגדה. היה פעם פח שמן שהחזיק 8 ימים, והנה זה הופך להיות אגדה לילדים. חג החנוכה הופך להיות חג של ילדים. ואז מתחיל להיכנס גם כל מיני מנהגים שלא קשורים. למשל, דמי חנוכה. לתת מתנות לילדים בחנוכה. מאיפה זה בא? בעם ישראל, מתי נותנים מתנות? באיזה חג? פורים, מתנות לאביונים. מאיפה הגיע הרעיון? פשוט, בקהילות אשכנז, הילדים האשכנזים המסכנים, שהם גם ככה מסכנים, כי הם אשכנזים, הם היו שם באירופה, ורואים את החברים שלהם הנוצרים, מקבלים מתנות. אז אמרו, גם אנחנו רוצים. אמרו, יאללה, ניתן להם. זהו, תזכרו את זה, בעזרת השם שתהיו הורים, והילדים שלכם יעצבנו אתכם לפני חנוכה, תוכלו להגיד להם, השנה אין דמי חנוכה. למה? זה מנהג נוצרי. בסדר, זה תמיד עובד. מנהג נוצרי, לא יכול לתת לכם. וזה גם הפוך. שמתם לב דבר מעניין, כמו שכולכם מכירים מהסרטים הקדושים, שהנוצרים, מה הם שמים בחג המולד בקריסמס? עץ אשוח, נכון? מה הם שמים על העץ אשוח? נורות חשמל. היום זה נורות חשמל. לפני 100 שנים זה היה אששיות עם נרות. עץ אשוח זה עבודה זרה במקור גרמנית, זה נקרא אשרה. זה התגלגל לנצרות. מאיפה הנוצרים שמו לשים נרות על העץ אשוח? הם ראו את זה אצל השכנים היהודים שלהם. תראו, עם חנוכה זה הסתדר לכולם. זה אמצע החורף, חושך, ויש פתאום אור. אני, לפני מספר שנים, גרתי בחיפה. אז בחיפה, בחג החנוכה, העירייה מוציאה שלטים גדולים לרחובות. חנוכה, החג של החגים. ליהודים יש את החנוכיה, לנוצרים יש קריסמס, לערבים יש איזה אידל משהו. וכולם חוגגים, הכל בסדר, אני שמח שעורר אותך, וכולם חוגגים את חג החנוכה. הכל הופך להיות בלגן, ואז מצטרפים עוד כל מיני מנהגים, למשל סביבונים. אתם קניתם את הסיפור הזה? למה עושים סביבונים בחנוכה? שהילדים היהודים היו משחקים סביבונים, שהיוונים לא יראו אותם, לומדים תורה? זה כמובן חרטה. סביבונים לא היו בזמן המכבים.
זה אמירת החג.
בסדר, לא אמרתי זה רע. אני אומר, רק אני מסביר לכם איך הדברים מתגלגלים. מאז שזה הגיע, פשוט מאוד, המכבים לא הכירו סביבונים. זה פשוט, בימי הביניים, זה היה משחקי מזל. סביבונים זה היה הלוטו, הווינר של אז. ואז איך אומרים, זה הפך להיות כזה, מוסיפים נון ג' פ' א', נס גדול, היה פה, אני, שוב, אני לא אומר את זה כמשהו רע, אני רק מנסה להסביר, אתם מבינים שברגע שלא לומדים את הטעמים, לא לומדים את ההיסטוריה, חנוכה הופך להיות כזה, באמת, אני אומר, חג של ילדים. עשי אגב, זה השם שתהיו הורים, זה מסיבות גן בחג החנוכה. זה סיוט שנתי. כל שנה בחג החנוכה, בתור אבא או אמא, אתם מגיעים למסיבת הגן, מתיישבים על הכיסאות הקטנים האלה, ואז יש את המסיבה, ששם עומדים כל הילדים עם הנזלת, אני נר מספר 6. אני נר מספר 7, נר זה, ואז באיזה שלב יש את הצגת אנטיוכוס והפיל. ומחפשים אבא שיהיה הפיל של היוונים, ותמיד בוחרים אותי, לא יודע למה. זאת אומרת, אתה תהיה הפיל, ואז אני אומר, אני פיל, אני עם זה, ואז מגיע לילד קטן ומנוזל עם הקל ודוקר אותי. אומר לי, תמות יווני רשע, מה מחזיק אותך ברגעים הקשים הללו? כשאתה אומר לעצמך, בסוף המסיבה לפחות יהיה סופגניות. יהיה משהו שווה לחיות בשבילו. אתה אומר, איזה סופגניות יהיו? סופגניות של רולדין, משהו מושקע. בסוף אתה רואה סופגניות מאפנות עם איזה טיפת ריבה, ואז אתה באמת שואל את עצמך, האם לא היה עדיף לתת ליוונים לנצח? והיינו מבטרים על החג הזה. זה לא רק חנוכה. שלא לומדים טעמים, שלא לומדים עומק, הכל. חנוכה זה סופגניות וסביבונים, פורים זה תחפושות, וליל הסדר הופך להיות הפעלה בגן שושי. צריך ללמוד. על מה הדברים? מה קרה בחג החנוכה? אומר שוב, אין בעיה, סופגניות, סביבונים, הכל טוב. אומר הפני שכר, זה אחד מגדולי החסידות. מה קרה בחג החנוכה? בחג החנוכה מתנוצץ אורו של משיח. המשיחיות מופיעה בעם ישראל. הגאולה מתקרבת, אתם מבינים? זה חג החנוכה. על זה אתם תחשבו שתדליקו נרות. ועוד דבר אחרון לסיום. עוד פעם, כאשר חג החנוכה זה חג כזה של סביבונים וסופגניות, אז גם לא מבינים מה חג החנוכה השפיע על העולם. חג החנוכה, תדעו לכם, זה לא רק בעם ישראל. זה הפך להיות הסמל בכל העולם של אור שמנצח את החושך. זה הפעם ראשונה בהיסטוריה שמרד נגד אימפריה הצליח. לא היה דבר כזה. זה גם בתרבות הנוצרית, גם בתרבות המוסלמית, חג החנוכה משפיע עד היום. ובואו תראו דוגמה. מכירים את האיש הזה? וינסטון צ'רצ'יל. בואו אני אסביר לכם רק רקע למי שלא מכיר. וינסטון צ'רצ'יל זה אחד האנשים שבזכותם אנחנו חיים מהם. בסדר? לא פחות. הוא היה ראש ממשלת בריטניה בזמן מלחמת העולם השנייה. תבינו את המצב בשנת 1940. בתחילת מלחמת העולם השנייה, הנאצים מנצחים בכל החזיתות. יש להם את הצבא המיומן ביותר בעולם, כובשים את אירופה, צרפת הייתה אמורה להרזיק מולם, נפלה כמו מגדל קלפים. ארצות הברית לא מתערבת במלחמה, לא בראש להם. רוסיה יש להם איזה הסכם שלום, שאחרי זה כמובן הגרמנים הפרו, אבל אז זה היה נראה. בריטניה נשארת לבד מול הנאצים. היטלר מודיע לבריטניה, שאם הם לא קורטים איתו ברית שלום, הוא אגב הציע להם הצעה די הוגנת. אומר להם, אתם תשלטו באימפריה שלכם, אני לא פולש לבריטניה, אנחנו שולטים באירופה. הם, הגרמנים העריכו את הבריטים, הם לא ראו בהם גזע נחות, הפוך, הם ראו בהם כאילו גם סוג של גזע עליון. אומר, אנחנו שולטים באירופה. אם לא, אנחנו פולשים אליכם לבריטניה. אתם לבד לא תחזיקו מעמד. כל הפרלמנט הבריטי אומר לווינסטון צ'רצ'יל, יאללה, אין ברירה, בוא נוותר, נתפשר, אין מה לעשות. ואז וינסטון צ'רצ'יל נתן שורה של נאומים בכמה אירועים שהפכו להיות, הוא שידר אותם ברדיו, שזה אז כלי התקשורת, זה הפכו להיות הנאומים הכי חשובים בעולם החופשי. אתם שמעתם מן הסתם חלקים מהם אי פעם, תראו עכשיו חלק מהנאומים ותבינו מה הקשר לחג החנוכה. הנאומים נקראים לעולם לא ניכנע. We never surrender. שימו לב לדברים. אני מבקש לומר לבית הפרלמנט מה שאמרתי לחברים שהצטרפו לממשלה. אין לי מה להציע מלבד דם, יזע ודמעות. לפנינו שעת מבחן מן הסוג החמור ביותר. צפויים לנו חודשים ארוכים של מאבק ושל סבל. אתם שואלים אותי מה המדיניות שלנו? אני עונה. לצאת למלחמה בים, ביבשה, באוויר, במלוא עוצמתנו, ובכל הכוח שיוכל האל יתברך, the mighty God. יכולים לשמוע את הנאומים חלקם ביוטיוב, יכולים לשמוע חלקים מהם בהקלטה. שיוכל האל יתברך להעניק לנו. לצאת למלחמה על רודנות נוראה שחשוכה ונוראה ממנה לא נרשמה מעולם בקטלוג האפל של פשעי האנושות. אתם שואלים מה מטרתנו? אני יכול לענות במילה אחת. ניצחון, ויקטורי, זה היה הסמל שלו. וי. ניצחון בכל מחיר, ניצחון למרות כל הפחד והזוועות, ניצחון ולא משנה, לא משנה כמה ארוכה וקשה תהיה הדרך, כי ללא ניצחון לא יהיה לנו קיום. אנו נוכיח שאנו יכולים להגן על אי המולדת שלנו, לצאת מסערת המלחמה, לשרוד מול רוע עריצות, ואם יידרש במשך שנים, אם לא תהיה ברירה לבדנו, בכל מצב, זה מה שננסה לעשות. הוא לא נעסס ולא ניקשל, הוא נמשיך עד הסוף. נלחם בצרפת, נלחם בימים והאוקיינוסים, נלחם באוויר, נלחם בחופים, נלחם באדמות הנחיתה, נלחם בשדות וברחובות, נלחם על הגבעות, אנחנו לעולם לא ניכנע. לעולם לא ניכנע לשיעבוד ולהשפלה, יהיו המחיר והסבל אשר יהיו. זאת אחת התקופות הנוראות בהיסטוריה שלנו, אך ללא שמץ של ספק גם אחת הנשגבות בתולדותינו. ועכשיו תראו איך הוא מסיים את הנאום. לפני מאות שנים נכתבו מילים שיהיו לנו סיסמת הקרב והקריאה לדגל לכל לוחמי האמת והצדק. ופה הוא מצטט את הנאום של יהודה המכבי לפני, בקרב לפני ירושלים. התעזרו והיו לבני חיל, והיו מוכנים לבוקר להילחם בגויים האלה אשר נאספו עלינו להשמידנו ואת מקדשנו. כי טוב לנו למות במלחמה מלראות ברעות עמנו ומקדשנו. וכאשר יהיה הרצון בשמיים, כן יעשה. נאומים האלה זה מה ששכנע את דעת הקהל הבריטי להישאר במלחמה נגד הנאצים. במשך שנים הם לבד, עד שבעלות הברית הצטרפו והצילו את העולם. מבינים? זה חג החנוכה. כשמדליקים נרות, על זה צריך לזכור. כן, שאלה לסיום? כן, נוצרי. עוד פעם, צריך להבין, הנצרות לקחה, ספר המכבים זה היה ספר חובה בתרבות הנוצרית בתקופות מסוימת. זה דבר נכון, הם זיהו בחג החנוכה, מה שאומר לכם, זה היה הפעם הראשונה בהיסטוריה, המון דברים שאתם מכירים בעולם, מאבקים של חופש, הם קיבלו את ההשראה לחג החנוכה. מעטים מול רבים, אור מול החושך, כן. תסביר, חג החנוכה, על מה? תגיד, מה שהתחלנו בהתחלה, נס פך שמן כשלעצמו, לא קובעים על זה חגים בעם ישראל, היו הרבה ניסים. מה קרה בחג החנוכה? חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, זה דברי הרמב״ם. זה דברים פשוטים, אתם מבינים? רק צריך להזכיר אותם. אנשים פשוט מרוב, מה שנקרא, מרוב עצים כבר מאבדים את היער. זה אגב נכון גם בשאר החגים, אנחנו בזאת שם נלמד את זה. אנשים פורים, תחפושות, שנים, מה קרה בפורים? צריך להבין, עם פסח. בכל חג צריך לזכור את הנקודה המהותית. לא לתת לכל המעטפות מסביב להשכיח את הנקודה המרכזית. תזכרו, חנוכה, יום העצמאות של בית שני. עם ישראל קיבל מלכות 200 שנה לפני היציאה לגלות. המלכות האחרונה של עם ישראל לפני היציאה לגלות. כן. בזכות צ'רצ'יל, כמובן בזכות הקדוש ברוך הוא אנחנו פה, אבל תבין שבלי העמידה של צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה, הנאצים היו כובשים את העולם. האיש הזה צריך ללמוד עליו. הוא אחד מהדמויות, המילה חסידי אומות העולם זה קטן להגיד את זה. האיש הזה הציל את העולם החופשי. הוא זה שעמד שם. היה, אז הגרמניה הייתה מנצחת, אם הוא לא היה, תקראו עליו קצת. האיש הזה אפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד דברים. הוא אגב, גם אחרי זה, בלי קשר, הוא בין אלה שדחפו להקמת מדינת ישראל, להצהרת בלפור בזמנו. הוא גם בלי קשר, גם... אתה מכיר מישהו שלא עשה גם דברים רעים? הוא היה, הוא לא עשה דברים רעים, הוא פשוט חי לפני 100 שנים, ששם התפיסה הייתה תפיסה קולוניאליסטית וגם גזענית במובן מסוים. אז יש לו כל מיני משפטים שהם היום לא היו עוברים את בגץ. אבל מבחינת העמידות, האיש הזה, אתה מבין? הרזיק את העולם על הכתפיים שלו מול, נגד כל הסיכויים. תקראו, ספרים עליו, נאומים שלו, יש הרבה הרבה מה ללמוד בצ'רצ'יל. כן.
לא, 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 לא
הניצחון, חזרה מלכות לישראל, זה ביטוי לתרבות של עם ישראל, שמנהלת מדינה כנגד כל הסיכויים. מצליחה לנצח פה בעולם הזה כנגד כל הסיכויים. אתה מבין? כן, שאלה האחרונה. כי זה הרעיון, תמיד זה ככה, כמו שאמרתי, בפסח, עוד פעם, כל חג זה עובד ככה, בפסח אוכלים מצה, נכון? למה אוכלים מצה? בוא בפסח, תלך למצרים ותרביץ למצרים, נכון? אתה לא עושה. כל חג יש אקט מסוים שהוא מבטא. אה? הנה רבנו, בדיוק סיימנו. כן, זה אקט, מה? זה המצווה של חג החנוכה מדי רבנן. ועכשיו תלמד את כל הטעמים הפנימיים. טוב, בדיוק סיימנו, כבוד הרב. בדיוק הגענו, סיימנו. זה, אז ראינו פה את הנאום של צ'רצ'יל, שהוא מדבר על חנוכה. יש נאום ב-We Never Surrender, זה הרעיון. חברים יקרים, אני מקווה שהבנתם על מה חג החנוכה, שיהיה לכולכם חג שמח. נעצור כאן.
כתר, שיעור פה, עכשיו בלצף. שבוע גדול על חגי, האם עוד נקודה בחג? דיברנו כבר בתחילת החודש, שבחודש, שבחודש הזה, עובדים הרבה על הגבורה, ועל היכולת שלנו להיות גיבורים, דיברנו